על סף דיקטטורה, בדרך לעתיד מזהיר. הכתבה של נטע אחיטוב, קורא איתן רץ, מתוך הארץ, מיום 6 בינואר 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג. ב-6 בנובמבר 1995 היו אמורים להיפגש ראשי רשויות השלטון בישראל. ראש הממשלה יצחק רבין, יושב ראש הכנסת שבח וייס והנשיא היוצא של בית המשפט העליון מאיר שמגר. זו הייתה אמורה להיות פגישה מכוננת שבה תידון מהות הדמוקרטיה והשאלה כיצד המשטר צריך להתנהל עד שהחוקה תושלם. 27 שנים חלפו מאז. וייס ושמגר כבר לא זכו לפגוש את רבין. החוקה מעולם לא הושלמה. אני מניח שאם המפגש ההוא היה מתקיים, המציאות היום הייתה אחרת, אומר הדוקטור ארי קרמון, שיזם את הדיון כנשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. לפי קרמון, הסכנה לדמוקרטיה הישראלית נובעת בעיקר מהעובדה שאין לישראל חוקה. מסמך, זכויות וחובות שיהווה מסגרת לניהול המחלוקות הפוליטיות שלנו, שיסייע לנו לשמור על יציבות ודרך החתחתים שמזמנים החיים בישראל. 10 שנים מחיי הקדשתי למאמץ לכונן חוקה בהסכמה, אומר קרמון, שייסד את המכון ב-1991 ועמד בראשו במשך 23 שנה. כשהוא אומר חוקה בהסכמה, הוא מתכוון למועצה ציבורית שקמה לטובת העניין, וחללה כ-100 פוליטיקאים, אנשי אקדמיה, משפטנים ואנשי דת, ששיקפו את מגוון הקהילות בישראל. במשך עשור קיימו החברים דיונים במטרה להגיע לנוסח מוסכם, אבל חוקה לא יצאה מזה. כעת גם חוקי היסוד המעטים שנחקקו עומדים תחת מתקפה. אני מאוד מודאג, אומר קרמון, אין לי מספיק מילים לבטא את הדאגה הזאת. בימים אלה הוא שוקד על מיזם חינוכי, שאפתני, כעמית מחקר במכון הובר בסטנפורד. אבל לפני שנדון בתוכנית שלו, מעניין להתחקות עמו, בחובעו כהיסטוריון, אחר נקודות הציון שהובילו להקמת ממשלת נתניהו השישית. ממשלה שחותרת להחליש את הרשות השופטת, להלך אימים על התקשורת, ולהפקיע שפע סמכויות בידי שרים עם אג'נדות אנטי-ליברליות. אני מסמן שני אירועים שיזכרו כפרקים מכוננים בהתמוטטות של הדמוקרטיה הישראלית, אומר קרמון. האחד הוא המעמד של נתניהו עם חבורת השפוטים שלו בדיון הראשון שלו כנאשם בבית המשפט בירושלים. היה בזה היעדר כבוד בסיסי לעקרון הפרדת הרשויות. האירוע השני לפי קרמון הוא הקביעה של בגץ שלפיה נתניהו רשאי לכהן כראש הממשלה למרות כתבי האישום נגדו. איזו מורשת נוראה זו, שבית משפט פוסק בלי אפס קצהו של שיקול ערכי, אומר קרמון. כשבית המשפט העליון דן בדברים מהסוג הזה בעבר, הוא הכניס למכלול השיקולים גם שיקול ערכי. כמו למשל בהלכת דרעי פנחסי, כששמגר הורה לרבין לפטר שר וסגן שר שנאשמו בפלילים. הטרגדיה שלנו היא שנבחרי ציבור רבים לא מבינים את המשמעות של דמוקרטיה. זה לא רק שלטון הרוב, תוך הגנה על המיעוט, מה שכולם יודעים לדקלם, אלא גם 3 רשויות שלטון נפרדות. כלומר, עוד 2 לצד הממשלה. כאשר במדינה פועלת רק הרשות המבצעת, זו ההגדרה לדיקטטורה. התפיסה הזאת בשאלת מהות הדמוקרטיה רווחה כאן עוד לפני פסיקת בגץ. כן, המציאות שלנו כאומה ריבונית היא נכה מלכתחילה. אין 2 בתי נבחרים, אפשר לשנות חוקי יסוד בהינף יד. את זוכרת את האפיזודה הקצרה של הבחירה הישירה שהייתה כאן? במשך 3 מערכות בחירות הצבענו ב2 פתקים, אחד לראש הממשלה ואחד למפלגה. זה היה בעצם שינוי של המשטר בישראל שנעשה ברוב רגיל בכנסת. איך זה התאפשר? כי אין חוקה. האבות המייסדים של ישראל לא הבינו מושגים בסיסיים במדע המדינה. היעד הציוני היה לכונן אומה, לא מדינה. במובן מסוים נשארנו מדינה בדרך. תחשבי על כתבי הפדרליסט בארצות הברית. האבות המייסדים הסבירו בעשרות מאמרים את החוקה ואת עקרונות השלטון הדמוקרטי שהם מבקשים לכונן. כמה זה רחוק מהחשיבה של האבות המייסדים שלנו. ולמרות זאת, גם בארצות הברית היינו עדים לניסיון לערער על מהות הדמוקרטיה. הטרמפיזם בארצות הברית, כמו גם הלאומנות הימנית באירופה, צומחים במדינות עם חוקה ומסורת פוליטית ותיקה ויציבה. גם אם עולים שם גורמים שמערערים את הדמוקרטיה, זה עדיין מתנהל על פי כללי המשחק. אצלנו אין את המסורות האלה, זה לא קיים. אנחנו גם הדמוקרטיה היחידה שאין לה גבול גיאוגרפי. זה חשוב, כי גבול מגדיר זהות. עד הגבול יש זהות של קולקטיב אחד. מהגבול זהות של קולקטיב אחר. אבל אנחנו חיים בלי גבול ובלי זהות קולקטיבית. לזה צריך להוסיף את העובדה שקצב גידול האוכלוסייה בישראל הוא הגבוה ביותר מבין המדינות המפותחות. 2% בשנה. כלומר, שינויים מהירים ומקיפים במציאות שבה אין חוקה, והמגן האחרון הוא הרשות השופטת. עכשיו הממשלה עומדת לפגוע קשות במערכת המשפט. כך לפי התוכניות של שר המשפטים יריב לוין. ואז באמת נענה להגדרה של דיקטטורה. מה לדעתך צריכות לעשות נשיאת העליון והיועצת המשפטית לממשלה? אני כבר רואה שהיועצת המשפטית מגלה עמוד שדרה. היא מותקפת מכל עבר, וכך גם הנשיאה. העצה היחידה שאני יכול להשיא להן היא שיקבלו החלטות על פי מיטב שיקוליהן המקצועיים, בלי שהקולות האנטי-דמוקרטיים יאיימו עליהן. הלא ממילא יהיה אימות, כך שאין אלא לקבוע את העמדות המשפטיות הערכיות והראויות ביותר. קרמון, בן 80, החל את דרכו בלימודי היסטוריה ופילוסופיה באוניברסיטה העברית. משם המשיך לדוקטורט בארצות הברית, שם חקר את תחום ההשכלה הגבוהה בגרמניה בתקופה שבה עלה היטלר לשלטון. מלבד היותו מרצה באוניברסיטאות בארץ ובעולם, הוא עסק לאורך השנים בחינוך וכיהן כחבר המועצה הבינלאומית של יד ושם. בערב יום השואה, 2016, כשסגן הרמטכ"ל יאיר גולן אמר שהוא מזהה בישראל עדות לתהליכים שהתרחשו באירופה לפני השואה, והארץ הייתה כמרקחה, קרמון לא נפל מהכיסא. האם דומה ישראל של 2016 לגרמניה בתקופת ויימר? ודאי שלא, כתב אז קרמון בעיתון זה. האם אפשר להבחן סיטואציות בישראל כיום המזכירות תופעות תרבותיות פוליטיות בגרמניה של אותה תקופה? ודאי שכן. קרמון מציין שמחקר היסטורי נועד בין השאר כדי שאפשר יהיה להשוות תהליכים, אם כי צריך לסייג את ההשוואות, מאחר שהתנאים הבסיסיים אינם זהים. באחת התוכניות החינוכיות שהוביל, נוסחו השלבים שעוברים אנשים נורמטיביים כשהם מדרדרים למעשי זוועה. בתחילה קיימת הנטייה האנושית, הטבעית, להכללות וסטריאוטיפים, שתמונה בכל אחד ואחד מאיתנו. בהמשך, מופיעות תופעות של התבהמות, התקרנפות והתחסדות. השלב הבא הוא חוסר סובלנות קיצוני לאחר עד כדי דמוניזציה שלו. לבסוף מופיעה האלימות. עם כל הזהירות והסייגים המתבקשים, בוא נצלול לאנלוגיה. מתבקש להשוות לאווירה הוויימרית, לפני עליית היטלר לשלטון. שררה שהמציאות של דמוקרטיה רופסת וחלשה, שהתמודדה עם משבר כלכלי קיצוני. על הרקע הזה, הקולות הלאומניים תפסו תנופה חזקה, נערכו בחירות דמוקרטיות, והעם אמר את דברו. היטלר התמנה לקנצלר בסוף ינואר 1933, ובפברואר הנאצים שרפו את הרייכסטאג וקבעו את חוק הביטחון הלאומי. השם מזכיר לך משהו? בהחלט, וכשאתה מסתכל על מה שקורה כאן, אתה חושב שהדמוקרטיה שלנו יש לה תקנה? אני מאמין שלציבור הישראלי יש מספיק כוחות שיכולים לבלום את המהלכים הנוכחיים. אני רואה סימנים לכך מסביב ומודע להתארגנויות השונות. הבעיה היא שגם נתניהו ולוין מודעים לכך, ולכן הם מתכוונים לערוך את השינויים מהר מאוד. שניהם לא טיפשים ויודעים מה הם עושים. אם הם היו מבצעים את רעיונות העיוועים שלהם לאורך זמן, זה היה מספק לנו שהות להתארגן. בעיקר זה היה מאפשר להבהיר לציבור במה מדובר. החברים שלי במכון לדמוקרטיה מתרגמים בימים אלה את מה שכתוב בהסכמים הקואליציוניים לשפה ברורה, כזו שמסבירה מה המשמעות של כל סעיף וסעיף לאזרח הבודד. איך פסגת ההתגברות תשפיע עליי, מורה, עובד בנק, גבאי, נהגת. הבעיה היא שלוקח זמן להטביע דבר כזה. ומה בינתיים? מה הציבור צריך לעשות כדי לעצור את זה? רק שיתוק של מערכות המשק יעבוד. מרי אזרחי יכול לבוא בכל מיני צורות. למשל, ציבורים שלמים שיושבים על הכבישים ומשתקים את המדינה. באופן כללי, שביתות המוניות הן כלי אפקטיבי. ראינו איך נתניהו הגיב להפגנות של 2011. הוא יודע שהוא חייב להתייחס לדבר כזה, כי אי אפשר לנהל ככה מדינה. הכל תלוי ביכולת לגייס ציבורים נרחבים למרי אזרחי. אני יודע שיש מסביב הרבה רעיונות טובים כיצד לומר לממשלה, עד כאן, אנחנו לא מאפשרים פגיעה בבית המשפט. יש כאן ציבור גדול, לא מיעוט ולא מסכן, אלא ציבור חזק שהולך לשדה הקרב, משלם מיסים ואכפת לו מהדמוקרטיה, שיש לו פוטנציאל גדול לקיים מרי אזרחי משמעותי. יצא לך להכיר את נתניהו ויריב לוין. איך התרשמת? היה בסיס משותף לדיון? כשבאנו ללוין ודיברנו על קידום חוקה, הוא הקשיב קשב רב, אבל לא לקח חלק פעיל. לגבי נתניהו, אני לא אכנס לניתוח אישיותי שלו, אבל כשקוראים את ההסכמים הקואליציוניים, רואים כיצד הוא פתח פתח לקבוצות משיחיות וקיצוניות לאחוז בתפקידי מפתח. אנשים שהיו בכירים בצבא אמרו לו שהעובדה ששלושה שרים יהיו מעורבים עכשיו במערכת הביטחון, כולל דריסת הרגל של סמוטריץ' במנהל האזרחי, היא ערובה לשפיכות דמים. נשלם על זה את המחיר הכי יקר שיש, בחיי אדם. אבל בעוד שאת הנזק למערכת הביטחונית אפשר יהיה לשקם, הצונמי על מערכת המשפט יהיה בלתי הפיך. זה לא רק פסקת ההתגברות, אלא כל אשכול ההצעות שנועד לרמוס את הרשות השופטת. בעתיד הקרוב אתה בונה על מרי אזרחי, אך מה מצפה לנו בעתיד הרחוק? מה לגבי הציבור החרדי, שחלקו באוכלוסייה הולך ועולה? יש בסיס לשוחח עם החרדים על דמוקרטיה במובן העמוק שלה? חד משמעית כן. משה גפני ואברהם רביץ היו פרטנרים שלנו במשך כל השנים שהייתי במכון. אפילו התכנסנו יחד באפריל 2008 לריטריט שעוסק בחינון החוקה. אנחנו עושים טעות קשה כשאנחנו מדברים על החרדים בהכללה. זו לא חברה מונוליטית, זו חברה מגוונת, ויש הבדלים בין החצר של הרבי מגור לבין חצרות אחרות. על זה תוסיפי את העובדה שחלים שם שינויים פנימיים מרחיקי לכת, שיעורי ילודה שלהם יורד, והחומות נסדקות באופן תדיר. ובכל זאת, הם שולחים לכנסת מפלגות שאין בהן ייצוג ל-50% מהאוכלוסייה, לנשים. הם בקרב מאסף לשמור על החומות סביב החברה שלהם, אבל לדעתי זה קרב אבוד. לחרדים רבים יש היום גישה למידע ולהשכלה שלא היו בעבר. ועם זאת, אני בוודאי לא אגן על כך שאין ייצוג לנשים ברשימות שלהם, וגם לא על התביעות הנוראיות שלהם בהסכמים הקואליציוניים. אפשר לומר שהמפלגות החרדיות מקיימות דמוקרטיה פורמלית. החרדים משתתפים במשחק הדמוקרטי, אבל אין להם מערכת ערכים דמוקרטית. זו לומר דמוקרטיה מהותית. במשך כל השנים שניהלתי את המכון לדמוקרטיה, היה ברור לנו שישראל, באופן כללי, היא דמוקרטיה פורמלית, לא מהותית. אין לנו מגילת זכויות, וזו מהות הדמוקרטיה. מגילת זכויות מאפשרת חופש דת וחופש מדת, ומבהירה בצורה ברורה שהתפקיד של בית המשפט הוא לפרש את החוקה, ולא לשרת את נבחרי הציבור, כפי שסבורים עכשיו. אגב, גם לפני נתניהו לא היינו אף פעם דמוקרטיה מהותית. הדבר היחיד שקרב אותנו לשם היה בית המשפט, שבהיעדר חוקה הכניס שיקולים ערכיים לחקיקה שלו. דמוקרטיה פורמלית היא מערכת שברירית ופגיעה מלכתחילה, ועכשיו הולכים לפגוע גם בלבנה האחרונה שאפשרה לנו להגדיר את עצמנו כדמוקרטיה. ועדיין אתה אופטימי. יש בי אופטימיות כי כמו החרדים, גם הציונות הדתית היא לא קבוצה מונוליטית. יש שם כוחות ליברליים ומגמה עולה של פמיניזם, בשנים האחרונות אנחנו עדים לשינויים רבים, כמו למשל זה שיותר נערות דתיות מתגייסות לצהל. הדבר הזה קורה חרף מה שהרבנים מורים להן. גם בקרב תומכי הליכוד יש אנשים יותר ממלכתיים שמאמינים בדמוקרטיה ורוצים לשמור על היסודות שלה. זה נותן תקווה. פועלים כאן כוחות שאפשר בהחלט לחבור עליהם. אתה בטח ער לעיסוק הגובר באפשרות להגר. זה מתקשר לזה שאנחנו עדיין אומה דיאספורית, בניגוד לאומות טריטוריאליות אחרות. במדינות טריטוריאליות, עם מסורת של מאות שנים, לא מדברים כל כך מהר על עזיבה. אני לא חושב שאיטלקים חושבים לעזוב את איטליה בגלל ראשת הממשלה הנוכחית, או שהצרפתים ימהרו לעזוב את צרפת אם לפן תעלה לשלטון. אין לנו מסורת של אחריות פוליטית אישית, וזה יוצר רצון לקום וללכת במקום להישאר ולהיאבק כדי לשנות. בספרו האחרון בעברית, מדברים ציונות, מדינה ודת במאבק קיומי, מציין קרמון שתי נקודות ציון שהובילו להתחזקות השיח הציוני דתי, שבאו לידי ביטוי מובהק בבחירות האחרונות. הראשונה מתרחשת ב-1904, אז עובר הרב קוק להתגורר בארץ ישראל. עם השנים, המשנה הרוחנית שהוא מפתח כאן הופכת לאבן הפינה התיאורטית של הציונות הדתית. ברגע שהרב קוק אמר שמדינה יהודית תהווה את ראשית צמיחת גאולתנו, הוא יכניס את אלוהים לתוך המדינה, אומר קרמון. בשעה שבגולה הפרידו היהודים בין הדת לפוליטיקה, כאן הדת הפכה להיות הפוליטיקה. זה עם אם כל חטאת. במיוחד מפני שהאבות המייסדים של ישראל לא הבחינו עד כמה זה מרחיק לכת. מוכרחים לשלול תופעות אנומליות בנושאי דת ומדינה, כמו למשל שבתי דין רבניים פוסקים בחלוקת רכוש ובסוגיות אזרחיות אחרות. אלה דברים שלא קיימים בשום דמוקרטיה אחרת. נקודת ציון שנייה לדברי קרמון היא מלחמת ששת הימים. רבים ראו בניצחון הסוחף עדות לקיום האל, ולכן ייחסו קדושה לשטחים שנכבשו. המלחמה הזאת הציתה את העידן המשיחי בציונות הדתית, ובעוד שהתפיסות המשיחיות הולכות ותופסות אחיזה, הבסיס החילוני של הציונות הולך ונחלש. רבים אולי יופתעו מהקביעה הזאת, אבל לפי קרמון, אחד הגורמים להיחלשות הזרם החילוני בישראל הוא חוק חינוך ממלכתי, שנחקק ב-1953 בהנהגת בן גוריון. בתקופת היישוב היה כאן חינוך פוליטי מגוון, מסביר קרמון. התפתחו זרמים פדגוגיים שחינכו על פי יסודות פוליטיים. היה את זרם העובדים, שפעל ביצירתיות בלתי רגילה. היו בתי ספר של השומר הצעיר, ששילבו יסודות מרקסיסטיים ופרוידיאניים בחינוך שלהם. היה את זרם המזרחי המצוין, או לימודים חרדיים שהיו תחת אגודת ישראל. באותה תקופה, כל משפחה הייתה רשאית לבחור בזרם החינוך שמתאים להשקפת עולמה. אלא שבן גוריון הוביל גישה ממלכתית, וחתר לרכז כמה שיותר דברים תחת השלטון המרכזי, ולהותיר כמה שפחות בידי מפלגות וארגונים פרטיים. הוא ביטל את הזרמים השונים של החינוך החילוני כדי להקטין את הפוליטיזציה, אבל את החינוך הדתי והחרדי הוא הותיר על כנו. כך נוצרו שתי מערכות חינוך בישראל, המערכת המרכזית והמערכת הדתית. בעוד שמערכת חינוך אחת נשענת על השקפת עולם עם תשתית תיאולוגית, ממערכת החינוך השנייה ניטלו היסודות הערכיים של השקפת עולם. כל השקפת עולם, מסביר קרמון. לדבריו, בשנות ה-60 נוסף חטא על פשע עם התפשטות דוקטרינת הבגרויות, ששמה דגש על מקצועות מדידים. כלומר, יותר מתמטיקה ופחות ערכים ותפיסת עולם. זה יצר וקום רעיוני במערכת החינוך הכללית, הוא אומר, לצד מלאות אידיאולוגית במערכת החינוך הדתית. את המצב הזה מבקש קרמון לשנות באמצעות המיזם החינוכי שהוא מקדם. הגישה הקונבנציונלית בחינוך האזרחי כיום היא שבית הספר הוא ניטרלי, חל איסור לנקוט בו עמדה פוליטית. היינו ערך הסיפור של המורה אדם ורטה. הגישה שאני מפתח הפוכה ב-180 מעלות. בית הספר, אחד הסוכנים המרכזיים בתהליכי הסוציאליזציה, חייב לבסס את התהליך החינוכי על השקפת עולם שנאמרת בגלוי. כלומר, פוליטיקה והשקפת עולם חייבות להיות חלק מבית הספר, אבל אז עולה שאלת השאלות, איזו השקפת עולם? המנעד שעומד לרשות בית ספר פוליטי, כפי שאני רואה אותו, הוא רחב. בעצם כל השקפת עולם שהיא לגיטימית בדמוקרטיה. בית ספר רשאי לשאת את דגל מדינת הרווחה, או הנאו-ליברליזם, או הקפיטליזם, או הלאומיות, להבדיל מלאומנות, או הערכים הדתיים, או גם וגם וגם. בתי ספר יוכלו לבחור באמצעות איזו השקפת עולם הם רוצים לחנך, ותחול עליהם חובה ללמד גם תוכנית ליבה משותפת, שהדגש בה הוא על השונות, כך שכל בית ספר יפרוס בפני המתחנכים גם את קיומן של השקפות עולם שונות. כרמון מבדיל בין אחרות, otherness, לבין שונות, differenceness. אחרות, על פיו, היא התייחסות נגטיבית אל האחר כאל אויב. אבי מעוז הוא הדוגמה המובהקת ליחס של אחרות כלפי האחר. מאותה גישה נובעת גם האנטישמיות. האלטרנטיבה הדמוקרטית היא התייחסות אל האחר כאל שונה, וממנה נובע המקור לסובלנות. זה נשמע כמו החזון המופרך להקים מדינה לעם היהודי על רקע המאה ה-19, האלטנוילנד של החינוך, מצד אחד אוטופי ולא ריאלי, מצד שני מתבקש ואף הכרחי. זו אוטופיה, נכון. במכון לדמוקרטיה היינו שואלים איך מגיעים מהמצב המצוי למצב הרצוי, ומנסחים מדיניות בהתאם. במקרה הזה, אני הולך הפוך ובצורה מודעת, משום שאנחנו לא יודעים איך ייראה המחר. אני מבקש להניח את החזון הזה על השולחן כפתח לדיון וחשיבה. במבט לאחור, לאור מצב הדמוקרטיה הרעוע כרגע, היית אומר שהמכון שיסדת נכשל? שהפסדת למרכז החשיבה של הימין, פורום קוהלת? לא הייתי אומר שהמכון נכשל, כי מטרת המכון, כפי שאני ראיתי אותה, היא לחשוב לטווח בינוני ולטווח ארוך. מאחר שסדר היום הפוליטי כאן עמוס ביותר בהשוואה לכל מקום אחר, ונבחרי הציבור עסוקים בכאן ועכשיו, חשבתי שאנחנו ניקח על עצמנו את העתיד. נכון שלא תמיד הצלחנו, אבל קולנו נשמע. מאז שעזבתי את המכון ב-2014, החברה הישראלית עברה תהליך התיימנות קיצוני, וקוהלת מניפים את הדגלים שמתיישבים עם ההשקפות של ראשי המדינה. אני לא יודע אם זה ניצחון כמו שזו התאמה. אני מודע לכך שבימי חיי לא אראה את השלמת התהליך שהתחלנו בו במכון, אבל אני עושה כל שביכולתי כדי שנכדיי יראו. על סף דיקטטורה, בדרך לעתיד מזהיר. כתבתה של נטע אחיטוב. קרא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג.